שלום, שלום, ברוכים הבאים. אנחנו עדיין אומרים פורים שמח בעולם היהודי, בירושלים, שבוע שלם של פורים, של חגיגות, או מוצאי פורים שמח. שבת לפנינו, שבת שבה קוראים בבתי הכנסת את פרשת צו. זו הפרשה השנייה של ספר ויקרא. התחלנו את ספר ויקרא, אבל אנחנו לא נפרדים כל כך מהר מפורים. תסלח לנו פרשת צו שיש הרבה מה לומר עליה. אנחנו מתעכבים רגע על המגילה. לא יכול להיות שנעבור את כל האירועים האלה ולא ניקח איתנו משהו הלאה. ומגילת אסתר, ככה אומרים לנו פרשננו, היא לא איזה סיפור היסטורי. על פעם היה איזה מלך אחשוורוש, היא מתארת את מה שמתרוצץ עד היום בעולם הזה. אנחנו רואים סביבנו לא מעט אחשוורושים, המנים, אני מקווה שגם מרדכי ואסתר, וגם אלה תכונות נפש שמתרוצצות בתוכנו, פנימה. זה סיפור שבעצם עוסק בנפש האנושית, במאבקים שלה. הנה, בואו ננסה לצלול על המגילה ולראות את זה. ננתח בעצם את ארבע הדמויות. את מגילת אסתר קוראים בפורים פעמיים, גם בלילה, גם ביום, אבל לא נקרא אותה, אלא רגע נעשה זום אאוט. ממעוף הציפור נסתכל על ארבע דמויות המובילות, על ארבעת הכוכבים של המגילה, וצריך להגיד פה להבדיל, כן? הכוכבים המוצלחים והפחות מוצלחים בהיסטוריה, ונראה בעצם מה כל דמות מייצגת, מה אפשר ללמוד ממנה לכאן ולעכשיו, ונתחיל בהתחלה. אני חושבת שכל ילד בגן יודע שמגילת אסתר מתחילה באחשוורוש, הדמות הראשונה, המלך שככה מוצג לנו כאילו בצורה מחמיאה, כאילו באופן מפרגן ומתפעל, אבל בעצם הוא פתטי. המילה שמאפיינת את אחשוורוש היא החצנה. זה לא כתוב במגילה, אבל זה כתוב בה במילים אחרות. הנה, בואו נלך רגע פסוק אחרי פסוק, איך הכל מתחיל. והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בן אדם הולך על 127 מדינות, אימפריאליזם מוחלט, ועדיין מתברר עוד מעט שהוא לא מולך על שום דבר. נראה עוד רגע שהוא מנהיג שבעצם מונהג. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. כולם מוזמנים אל חצר המלך בשושן. למה? מה התכלית של המסיבה? אנחנו יודעים שיש סיבה לחגוג בחיים, אם מגיעים ליום הולדת או ליום נישואים, אם יש איזה טקס, אם יש איזה טעם, איזה תוכן. שימו לב לתוכן שאחשוורוש רצה לחלוק עם כל יושבי הממלכה. שופוני במילה אחת. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. 180 יום זה חצי שנה של כלום, של להראות את עושר כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו. מה להראות? שאתה עשיר, שאתה מלך, שאתה גדול, שאתה עין, אדיר, מצוין. חצי שנה של איסוף לייקים ולבבות וסמיילים פחות או יותר. וכל זה לא מספיק לו לאותו מלך שכולו החצנה. ובמלות הימים האלה, כן, כאילו זה לא מספיק, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. כלומר, עוד קצת, אנחנו צריכים, אחרי ש-180 יום השתכרנו ואכלנו ושתינו, והכל במין איזה חגיגה באמת של פזרנות ושל יצר מאוד של חשיפה ושל השווצה בעצם, הוא מקבץ את הבירה לעוד משתה. ואז מתארת לנו המגילה את האופי של האירוע. כל החומרים, כל הבדים, כל הצבעים, חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף, ועמודי 6, מטות זהב וכסף על רצפת בת, ושש ודר וסוחרת. אני לא בקיאה בכל החומרים האלה, אבל אני חושבת שהדמיון שלנו כבר משלים את הכסף, את הזהב, את הבדים, את העושר, ובאיזה כלים שותים שם, אתם חושבים, בסתם איזה חד פעמי? והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. כלומר, האלכוהול עשה שם את העבודה, והשתייה הייתה, השתייה כדת, אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, אומרת לנו המגילה. בעצם אנחנו מבינים פה שהחגיגה הזו, ששוב, אין לה איזה סיבה, היא לא למען משהו, אנחנו לא יוצאים פה עכשיו ומציינים משהו שקרה בעבר, לא חוגגים משהו לעתיד, אין פה משמעות. החגיגה הזאת, אגב, חז"ל מתארים אותה בצורה מאוד יצירתית. כל אדם שביקש, נגיד, יין, אז שאלו אותו בן כמה הוא, ונתנו לו יין שהיה מבוגר ממנו. סתם בשביל הקטע. או כל אחד אמר שביקש יין, מאיזה מדינה אתה? 127 מדינות. הוא אמר מאיזו מדינה, הלכו והביאו לו ממרתף היינות יין מהמדינה שלו. שוב, הכל זה, הבנו כבר את התכלית של כל האירוע. אין פה איזה סיבה למסיבה, הסיבה זה שהחשוורוש רוצה להשוויץ. מה קורה כשאתה מתייחס להכל כחפצים, הנתינים שלך, הכסף והזהב? יש כאלה שכותבים שאלה היו גם כלי בית המקדש. חשוורוש זלזל, היו לו את הכלים של המקדש אחרי חורבן הבית, ובהם, ובבגדים, ובכלים מתוך בית המקדש, הוא השתמש במסיבה מאוד לא מקודשת הזאת שלו. וכשאתה בעצם חיים שכולם החצנה, והכל זה החפצה, וכל מה שיש לך זה כדי להראות, זה מגיע עד לאשתך. ופה מגיע הפסוק הבא, די טרגי אפילו, ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, כן? הוא כבר 180 יום שותה וממשיך לשתות. מה הוא אומר? להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. אפילו אשתו, ושתי, ואנחנו יודעים איך זה נגמר שם, כי היא סרבה להגיע, ועל כך אולי צריך במבחן ההיסטוריה לשבח אותה, היא לא שיתפה פעולה עם המשתה, באמת, והבזבזנות וההזיה הזאת, אבל אפילו אשתו בסוף הופכת לחפץ, למשהו שהוא להראות לאחרים. אז אפשר לשבת ולצחוק על החשברוש, רובנו באמת לא פתטים כמוהו, ואפשר למצוא את המקום הזה בנפש, אצלנו, את התופעה הזו בחברה של החצנה ושל פרסום ושל שיתוף שאין בו תוכן, שאין בו משמעות. אני חושבת שכשאני הייתי נערה, הייתה שאלה שהיינו שואלים, כשרצינו לשאול משהו פילוסופי, ככה להישמע חכמים, היינו שואלים אם עץ נופל ביער באמצע הלילה, ואף אחד לא שמע, האם הוא באמת ישמיע קול? היום אפשר לשאול שאלה פילוסופית חדשה. אם שתי נערות הלכו לקניון ולא העלו תמונה, האם הן באמת הלכו? לא בטוח שהייתה פה הליכה בכלל, כן? בלי אותו שופוני. אז אוקיי, עד כאן הדמות הראשונה של החשברוש. תכלס, החשברוש הוא לא הסיפור שלנו. החשברוש הוא מבולבל, הוא לא באמת משפיע. המן משפיע והמן הוא רשע. החשברוש, ברשננו אומרים, הוא יותר איזה שיקור מסוחרר שרדוף בתאווה, והמן הוא האירוע האמיתי. המן הוא הדמות שאולי בה צריך להתרכז במיוחד, הוא האויב שלנו. עובדה, כשקוראים את המגילה, לא מרעישים ברעשן כשאומרים את השם החשברוש. אולי ככה מפתירים איזה גיחוך, נו, החשברוש, המצחיק הזה. כשאומרים את השם המן, מרעישים ברעשן כדי למחות את זכר המן, את זכר המלאק, המן מזוהה עם המלאק. ואנחנו רגע נסביר מי הוא אותו המן. גם כאן נלך על הרושם הראשוני. הרי אצל החשברוש ראינו מה הרושם הראשוני שהוא עשה עלינו, הבנו את כל הסיפור. אומרים שרושם ראשוני, יש אגב מחקרים מדהימים, שרושם ראשוני לפעמים הוא בחצי שנייה, לא בדקות ראשונות, בחצי שנייה. תחשבו, כשאתם רואים בן אדם, אתם כבר, יש לכם עליו, כבר גיבשתם עליו איזושהי דעה. את החשברוש, קלטנו את הסיפור. מה עושה המן? מה הרושם הראשוני? מה בעצם, הייתי אומרת, פרזנטציה שהוא עושה בפנינו במגילת אסתר? אז באמת, זה אירוע מורכב יותר. בואו נסתכל רגע. המן הוא עובד בכיר בארמון, תחת החשברוש, והמגילה מתארת את המציאות ההמנית בעצם בממלכה. כבר עכשיו רואים שהוא הרבה יותר נוכח ומשפיע ואקטיבי, בזמן שהחשברוש שותה, המן עושה דברים. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. יש לנו פה מציאות של רשע, שבכל פעם שהוא עובר, יוצא, נכנס מהארמון, הולך ברחובות הממלכה, צריך להשתחוות לו, לכרוע ולהשתחוות. יש אדם אחד, מרדכי יהודי, לא יכרע ולא ישתחווה. וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חימה, זעם, כעס. הוא רואה שיש פה אחד מתוך כל הממלכה שלא מציית, שלא מרכין את הראש בפניו, בפני הרשע ההמני, והוא מתמלא בחימה. ויצא המן ביום ההוא, אנחנו מדלגים קדימה במגילה. המן כבר מוזמן אל המשתה, והוא שמח וטוב לב. בסוף המגילה אסתר מזמינה אותו. הוא יוצא שמח וטוב לב, אבל הוא חיראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, מרדכי מלא בביטחון עצמי, עוד נגיע אליו, ולא משתחווה, וימלא המן על מרדכי חמה עוד הפעם. והתאפק המן, מול מרדכי הוא מצליח כנראה להתאפק, ויבוא אל ביתו. עכשיו בואו נראה מה קורה פה אצל ההמן הזה. וישלח ויבא את אוהביו, יש לו אוהבים, יש לו מקורבים, יש לו חברים, ואת זרש אשתו, יש לו אישה, יש לו בנים, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. יש לנו פה אדם מצליח, אישה, ילדים, עבודה, פרנסה, משתה. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי עם אותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. די מדהים, בואו נעצור שנייה כאן. המן מצליח, מפורסם ועשיר, בריא עם אישה, נשמע שיש להם דווקא שלום בית טוב לשני הרשעים האלה, בנים שממשיכים את דרכו ככה כמו שצריך, בסוף יתלו את כולם על העץ, אבל יש לו פה אוהבים, מקורבים, חבר שככה מעריצים אותו, הוא מנתח טוב את הסיטואציה, יש לי את זה ויש לי ויש לי ויש לי, מחר אני מוזמן למשתה עם אסתר והמלך. ופה מגיע המשפט הנוקב, ההמני. תפיסת העולם ההמנית, תפיסת העולם העמלקית. שימו לב לעומק של מה שהמן אומר פה בכנות למקורביו. וכל זה, כל הטוב שהוא תיאר עכשיו, וכל זה איננו שווה לי, בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זו תפיסת עולם הרסנית, אותה אנחנו מוחים. כשאנחנו מרעישים ברעשן, את זה אנחנו רוצים למחות. תפיסת עולם שכולה אגו, שאומרת, יש לי אוקיינוס של כבוד, אבל חסרה לי טיפה של כבוד, שום דבר לא שווה לי. תפיסת עולם בעייתית, כשמחנכים ילדים, גם את עצמנו. תפיסת עולם של הכל או לא כלום, ואין באמצע ואין רצף ואין הדרגתיות. אם אין לי את כל מה שאני צריך, 100% השתחוות וסגידה מכל הממלכה, כל זה אינו שווה לי. לא, שום דבר. אני יכול להיות או מספר אחד, או אין טעם בחיים האלה. אין בחיים כבר מספר 2, ואין טעם במספר 3. עכשיו, מה שבאמת מפריע לאמן, זה לא רק מרדכי. מרדכי מסמל משהו, מסמל עם. אנחנו רואים לאורך הדורות אצל האנטישמים, שכל עוד העם היהודי קיים, כל עוד יש איזה מרדכי היהודי, הם לא נרגעים. הם לא יכולים לישון בשקט, לא משנה, שיהיו להם הישגים לממלכה שלהם. הם מוכנים לסכן הכל כדי שהיהודי הזה לא יתקיים. כלומר, מרדכי הוא סימבול, הוא מסמל משהו. אבל אם כל אחד יסתכל רגע על החיים שלו, וזו תפיסת עולם בהחלט, מאוד הישגית, מאוד תחרותית, מאוד ככה חומרנית, היא עלולה חלילה להפיל אותנו לאותם בורות המנים. כל זה לא שווה לי, כל עוד אין לי גם את זה. את הפיסה האחרונה של הכבוד שאני רוצה להשיג. עכשיו שימו לב למילים, כל זה לא שווה לי, זה ביטוי מהיום. זה לא שווה לי, זה לא שווה לי. החיים של המן מאוד כלכלי, זה שווה וזה לא שווה. שימו לב שבהמשך הוא אומר לאחשוורוש, בוא נשמיד את כל העם הזה, בגלל מרדכי המרגיז הזה. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם. ואת דתי המלך אינם עושים. ולמלך, עוד הפעם המילה הזאת, אין שווה להניחם. לא שווה. העם הזה לא שווה. ואולי יותר מזה, מפריע לאמן, שהוא כבר בעולם פלורליסטי וגלובלי. כולם באים למשתי אחשוורוש. כולם משתחווים לו. ויש פה איזה עם ששומר, איך הוא אמר? מפוזר, מפורד. יש לו דתות שונות, יש לו מנהגים שונים, יש לו מסורות שונות. אני לא יכול לכפות עליהם את התפיסת עולם שלי. העם הזה לא מתבלבל, 2,000 שנה. זה מטריף את אמן. אנחנו רואים את הדפוס הזה לאורך ההיסטוריה אצל הרבה המנים, אצל הרבה אויבים שלנו. אז ראינו אצל אחשוורוש את ההחצנה הבלתי פוסקת, אין שם שום דבר, יש שם רק בהראותו את עושר כבוד מלכותו. ראינו לצידו את אמן הרשע, לכאורה הוא תחתיו, בעצם הוא מנהל שם את העניינים, ויש לנו פה כבר גזרה. כלומר, אמן גוזר השמדה, כיליון מוחלט. הפתרון הסופי, אם נרצה, הפתרון הסופי של שושן, דאז השמדה של כל היהודים, כי העם הזה לא שווה להניח אותו. אם הם לא משתחווים לנו, אז אין להם זכות קיום. עד כאן על הצד החשוך והפסימי של המגילה. אבל הסיפור הזה נצחי, ואנחנו קוראים אותו עד היום, בגלל שני הגיבורים שיעלו עכשיו על בימת ההיסטוריה, וילמדו אותנו המון. אחרי אחשוורוש ואחרי המן, המגילה מגיעה אל אסתר. ואצל אסתר, מילת המפתח אולי שמתארת אותה, ואת כל מי שרוצה ללכת בדרכה, אנחנו קוראים את המגילה, המגילה היא על שמה, ספר שקרוי על שמה של אישה, של נביאה, של מנהיגה, האישה שהכי הרבה נכתב עליה, אני חושבת בתורה, מבחינת הפירוט על מעשיה, מגילה שוב מאוד מאוד מיוחדת, מגילה שהשם של אלוקים לא מוזכר בה, אבל השם של אסתר מוזכר שוב ושוב, אז התכונה אולי שהיא ככה מפגינה כלפי חוץ, היא שליחות. אם צריך במילה אחת לסכם את כל מה שהיא עושה ופועלת, זה שליחות. מהרגע הראשון, יש פה סיפור, אתה מרגיש ממש, אם אתה קורא את המגילה, אתה מרגיש שזה אלה מול אלה, יש פה סיפור אחר. אחשוורוש רוצה כבוד, אבל כל הזהב וכל הכסף שבעולם לא יעזור לו לקבל כבוד אמיתי. הוא לא ימצא חן בעיני אף אחד, באמת. אצל אסתר, מיד כשהיא מופיעה בתחילת המגילה כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. נשיאת חן זה אומר שאדם מסתכל ורואה בך חן. וחכמינו מסבירים לנו, חכמינו זיכרונם לברכה, חז"ל אומרים, מה זה בעיני כל רואה? מה, כל מי שראה אותה, היא מצאה חן בעיניו? כן. מלמד העניין הזה, שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. הרי שם במשתה היו 127 מדינות, נציגים, זה יותר מאירוויזיון, זה יותר מהאום, כל העולם פחות או יותר מיוצג. ואז, כל אחד רואה באסתר משהו משלו. היא מה שנקרא אדיאלנה, היא משלנו, אנש, אנשי שלומנו. כל אחד ראה בה את שלו. היה בה איזה חן מיוחד שהתחבר לכל אחד, שגרם לכל אחד את הנקודה הפנימית שלו, להרגיש שהיא נותנת לה מקום ונוכחות, שהיא מכבדת אותה. זאת מלכה אמיתית. בלי זהב וכסף, עם הפשטות שלה, היא הגיעה בצניעות וברוגע, בצורה מאוד מאוד שפויה, בלי פירוטכניקה, בלי לתת יין לכולם שגדול מהגיל שלהם. אבל היא נושאת חן בעיני כל רואיה. היא מתחילה בעצם את התפקיד ההיסטורי שלה. היא נכנסת אל הארמון. המן, שוב, יש איזה במאי למגילה הזאת, כן? יש במאי שרוקם את הכל, אמרנו, אלוקים לא מוזכר, אבל יש פה סיפור עם, מאחורי הקלעים. אז היא תופסת תפקיד בארמון, בדיוק כשהמן גוזר את הגזרה. ופה בעצם מגיעה אותה שליחות שלה. תפקידה לא רק להיות יפה ונחמדה ולשאת חן בעיני כולם, יש לה תפקיד דרמטי בהיסטוריה. כשהמן גוזר את הגזרה, מרדכי פונה לאסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. המשפט הזה, אני חושבת, הדהד באוזניהם של הרבה מאוד אנשים לאורך כל ההיסטוריה. אתם נמצאים באיזושהי פוזיציה, באיזשהו תפקיד מאוד בכיר. ממנו אתם יכולים לעזור לאחיכם שמחוץ לארמון, ויכולים גם להימלט בית המלך מכל היהודים. אפשר להמשיך לחיות בשקט עם אחשוורוש הרשע בתוך הארמון. אגב, עם ישראל יסתדר, רווח והצלה יעמוד ליהודים. אל תדאגי, אנחנו יהודים, יהיה בסדר, נצח ישראל לא ישקר, אנחנו ננצל, מרדכי אומר לאסתר. השאלה מה איתך? איך את תכתבי בהיסטוריה? זה ביטוי שאומרים עכשיו הרבה, להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. אסתר, את יכולה לבחור עכשיו למלא תפקיד ותהיה מגילת אסתר. אם לא, אולי תהיה מגילת מרדכי, אולי מגילת משה, אולי מגילת חנה. יש עוד אנשים. אנחנו לא יודעים איך הישועה והגאולה התגלגלו. נמצא את הדרך. נסתדר. את רוצה למלא את התפקיד ההיסטורי? במובן מסוים, מרדכי לא מתחנן בפניה. הוא לא בוכה וצועק וככה מטלטל. לא, לא. הוא מציע לה אופציה. הוא מציע לה זכות. למלא תפקיד היסטורי חיובי, לשנות את הגורל של העם דרכה. יהיה בסדר גם בלעדייך, אבל לך יש עכשיו הזדמנות, אני מאיר לך את ההזדמנות הגדולה שנקראתה בפנייך. את רוצה? ואסתר כמובן רוצה. זו בעצם, הייתי אומרת, השליחות שלה. והיא עונה לו במשפטים ההיסטוריים, המהדהדים של המגילה.